כן, אנחנו בפרק י"ד פסקה א'. דיברנו על המושג מידות ומחשבות נמוכות לעומת מידות ומחשבות רעות, שהאחרונות צריכות תיקון ואולי מספיק מיתוק, ואילו המידות ומחשבות הקטנות צריכות העצמה. העצמה זאת אומרת הן בסופו של דבר חיוביות, כן, דברים חיוביים, אבל צריך לפעול אותם מתוך מחשבות אידיאליסטיות. זה הכוונה, להפוך אותם להיות במעלה גדולה, למכור שורשה לאיראן באור של גדולה. כן, בדיוק, זה תחבר לנו קצת מה שלמדנו ברמב"ם כרגע. וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כלומר זה ברור, כן, שכאשר מדובר בדברים רעים, ואתה מתקן אותם, אז זה ברור שזה מועיל. כלומר, אתה מקדם את המציאות, את המציאות קודם כל שלך, וגם של הסביבה, שאתה פועל בה מתוך ה... במקום לפעול פעולות שליליות, אתה עושה פעולות חיוביות. כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתם של המידות והמחשבות הקטנות, שעולות לאור הגדולה. כן, כלומר... הוא אומר, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתם של המידות הקטנות. זה חידוש גדול, נכון? אם היו שואלים אותנו, איזה מעשי יותר משמעותי? האם זה שאתה פועל, ששינית, איזה שינוי יותר משמעותי שעשית בחיים? ממעשה רע, מעשה טוב? זאת אומרת, אדם היה מתקמצן בממונו ולא נותן לזולת. עכשיו הוא נותן למי שצריך, בממונו. זה מהלך אחד. מהלך שני, האדם היה נותן, אבל הוא היה נותן ככה מתוך אילוץ או מצוות אנשים מלומדה, הוא היה נותן מתוך מחשבות גדולות. עכשיו הוא נותן מתוך מניעים אידיאליסטיים. אם היינו שואלים את עצמנו, איזה מעשה יותר חשוב, איזה שינוי יותר משמעותי מבחינת העולם? לכאורה השינוי מרע לטוב, הרבה יותר משמעותי מאשר השינוי מטוב לטוב יותר גדול. נכון? ככה הסברה פשוטה אומרת. מטוב לטוב יותר גדול, יותר איכותי, זה פחות משמעותי מאשר מרע לטוב. אומר הרב, תסתכלו איזה חידוש הוא. אומר, כשם שמועילים לעולם בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך יותר, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הנפולות. איך אפשר להבין את החידוש הזה? מה ההיגיון בו? מה שנראה שהפשט הוא כך, לכאורה. המשמעות של שינוי באיכות של המניעים של האדם, כן, במחשבות הגדולות, יחסים למחשבות הקטנות, זה שינוי בפנימיות של החיים של האדם. זה שינוי פנימי. בחיצוניות הוא היה עושה את אותו מעשה. הוא נתן צדקה לעניים. רק המניע שלו, מי מניע, כמו שאמרנו, נמוך או ניטרלי או משהו שהוא לא משמעותי, הוא הפך להיות מניע איכותי יותר. כלומר, השינוי הוא בפנימיות האדם, במחשבות שלו, במידות שלו, ברצון שלו. הוא נהיה אדם יותר איכותי במובן הפנימי. השינוי מרע לטוב, מרע לטוב, כשאנחנו בוחנים רק את השינוי בחיצוניות של המעשה, הרי זה עיקר הבחינה שאנחנו אומרים, לא נתת צדקה, עכשיו אתה נותן צדקה. נכון שיש בו גם שינויים פנימיים, כן? אבל כשאנחנו מדגישים את הנקודה של ההשתנות דרך החיצוניות של המציאות, השינוי קורה פה בחיצוניות של המציאות. אומר הרב, תהליכי שינוי פנימיים הם הרבה יותר משמעותיים מבחינת ההשפעה שלהם על המציאות בכללותה, מאשר תהליכי שינוי חיצוניים. ולמה זה כך? כי השינוי החיצוני, כן, בוא ניקח את הדוגמה, הוא לא נתן את הצדקה, עכשיו הוא נותן צדקה. מה השינוי עכשיו שקרה במציאות? זה שנוסף לפלוני העני הזה כסף. חשוב, כי יש דרך זה את הצורכי החיים שלו. אבל השינוי הוא מוגבל לתוך המרחב החיצוני של המציאות. שהמרחב החיצוני של המציאות הוא קיים בתוך גבולות. כלומר, אם נצטרך עכשיו להגדיר איפה התפשט הטוב שהאדם הזה עשה, אז התשובה היא במרחב הזה החיצוני, בעל הגבולות האלו והאלו, שם מתמצא הטוב. אם אני בוחן את המשמעות החיצונית של הטוב, מרע לטוב. אבל כשאנחנו מדברים על אותו מעשה, ואני לא בוחן את הבחינה החיצונית של ההשתנות, כי בזה שום דבר לא השתנה יכול להיות. אבל יש פה השתנות במרחב הפנימי הרוחני, במחשבות, ברצונות, מחשבות ורצונות של האדם, מרחב ההתפשטות שלהם, מבחינת ההשפעה שלהם על העולם, הוא הרבה יותר מקיף וכללי. זה מה שאנחנו רואים עכשיו. עיקר היתרון של הצדיקים על אנשים רגילים. צדיקים, אני מכוון הצדיקים במדרגות חסידות והלאה. גם אנשים רגילים מקיימים את המצוות. אבל אנשים רגילים מקיימים את המצוות מצד, מתוך רצון ומחשבה נמוכים. וממילא המרחב שבו מתפשט את ההטבה הכלולה במעשים שלהם מוגבל יותר, צומצם יותר. הצדיקים מקיימים את המצוות מתוך השלמות הפנימית שלהם. והפנימיות השלימה, דהיינו המחשבות, הרצונות וכולו שלהם, שבאים לידי ביטוי בתוך המעשה, כן, מרוממים את ערך המעשה ומצרים השפעות כבירות על המציאות. אומר הרב, מידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. כלומר, בעצם התהליך הזה של ההתפתחות הפנימית, זה דבר שאין לו גבול. כלומר, למעשה החיצוני יש לו גבול. בסופו של דבר אדם נתן את 100 שקלים לעני, זהו, בזה הוא נגמר. אבל למימד הפנימי אין גבול, אפשר להתפתח בלא גבולות, זה כל הזמן קיים. והיא התשובה הגמורה, שצדיקים גמורים, באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. זאת אומרת, בעצם לתהליך הזה של ההשתנות הפנימית, כיוון שאין לו גבולות, גם צדיקים גמורים שייכים לזה. צדיקים גמורים זה הכוונה צדיקים עליונים, זה לא צדיקים שהם קיים רק את מה שכלול במצוות, זה מדרגה עליונה מאוד, אבל גם הם שייכים לתיקון כזה. זאת אומרת, הם מוצאים בעצמם את הפגמים של עצמם בהקשרים האלה, והם פועלים לתקן את הפגמים האלה. והיא התשובה הגמורה של צדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. עכשיו, מה הוא מתכוון לומר במעלות בעלי תשובה? כבר דיברנו על זה, על בסיס מה שחז"ל אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, כיוון שבעלי תשובה יש בהם העלאת הרע לטוב. העלאת הרע לטוב זה עבודה של תיקון שורשי של המציאות. אז אדם שהוא בעל תשובה במובן הפשוט, אז ברור שהוא עושה את הדבר הזה. אדם שצדיק גמור, מה יש לו לעשות את הדבר הזה? אבל כן, גם במושגים של צדיקים גמורים, יש נמוך יותר יחסית לגבוה יותר, זה בלי גבול. אז כשאתה לוקח את המדרגה הנמוכה יותר, כן, שוב, זה מושגים שלהם. אנחנו נראה בהמשך פה כל מיני, כן, כל מיני בעיות שיש לצדיקים גמורים. אני אקרא לכם קצת איזה מין, איזה בעיות יכולים להיות להם. תראו ככה קצת... יש פה בפסקה למתת, אתה לא צריך לפתוח, תאמינו לי שזה מה שכתוב. ישנם צדיקים כאלה, שלא די כשמחסרים רגע אחד את השיעור המלא והחי לפי ערכם מהדבקות העליונה, הם מרגישים את נפשם בעומק צרת החטא. זה הבעיה שלו. הוא לא נמצא באיכות הדבקות שצריך. ומה הוא חש? הוא חש כאילו הוא עשה איזו עבירה, הוא מהחמורות. ומתקנים את משברם על ידי תשובה הילאה וכולו וכולו. אבל בואו תראו, הוא מוסיף עוד יותר מזה. אלא שגם אם הדבקות תהיה ממולאה רק מצד אחד, מיראה לבד, או מאהבה לבד, כמובן, יראת רוממות, כן? הם מרגישים בזה כבר פגם עצום ופירוק של חיבור הסדר האלוקי בעולם.
זה קשה להאמין שיש אנשים כאלה, נכון? זה נראה מדע בדיוני, הדבר הזה, הדרגה הזאת. אם אתם תלמדו מסילת שירים, ותנסו לדמיין את המדרגות, חסידות עוד איכשהו לדמיון יש שליטה שם. ותנסו לדמיין את המדרגות, גם בחסידות, את המשמעויות של זה, את המשמעויות של זה. מי התארה שם זה, זה... אבל תלכו לאחרי החסידות. תלכו יראת חטא, ענווה, דברים שקשה לצייר אותם. את רמת הדבקות של האנשים, הקדושה בכלל. לילה מכל הדמיונות. וזה מפליא שאנחנו, עם ישראל, מצליחים להעמיד אנשים כאלה. אנחנו מצמיחים את הרבה שלנו. היום מתפארים בזה שיש איזה אחד, זכה פרס נובל, זכה באיזה... יש גויים בעולם. עם ישראל נוצר בעולם כדי להעמיד את הצדיקות הזאת. ואין אף עם בעולם שמסוגל להעמיד דבר כזה. אנשים בסדר גודל כזה. זה משהו מופלא, המדרגות האלה. וההשפעה שלהם, ההשפעה שלהם על תיקון העולם, כן, מאיזה מחשבה רק שקיימת אצל צדיק כזה, יכולה להיות כמו 100 הפגנות הימין של 2 מיליון אנשים כל הפגנה. מבחינת השינויים שהיא יכולה ליצור במציאות, בהטבה של העולם. כולל עד ירידה לעולם הממשי, כן? לא רק בפנימיות שלנו, זה מתוך הפנימיות הזאת של העולם. זה יורד עד לעולם הממשי ומשפיע. כן, אז תחשבו מה צדיק הזה עושה, נכון? אז מה היום? מה המועיל זה? הוא נמצא בבית שלו. לא מועיל מה, הוא לא בא להפגנות. עכשיו יש הפגנה, 2 מיליון איש, צריך כולה להגיע. זה לא אמרתי לאנשים כמוני, אני הולך להפגנות. הכוונה למשהו מיוחד כזה. זה צריך להכיר בערך של הצדיקים. כן, ככל שמכירים, אז אתם תבינו גם למה מתפללים עליהם, נכון? לא מתפללים, אני תמיד עלי קושייה. מה זה התפלל על הצדיקים, תגידו? שהם יתפללו עלינו. מה זה על הצדיקים ולחסידים? שהקדוש ברוך הוא יקיים אותם? מה זה מתפללים עליהם? הם יתפללו לעצמם, יתפללו גם עלינו. מה לא צריכים להתפלל עליהם? אבל אם מבינים איך העולם בנוי, מבינים מה זה צדיקים, זה קצת לפני ההילולה של רשב"י ככה. לא יודע למה תמיד הקדוש ברוך הוא מזמן שאנחנו מדבר על צדיקים, נכון? גם בשנה שעברה זה היה ככה. לפני ההילולה של רשב"י, לא יודע בדיוק מה זה. אז כדי להבין מה זה עושה לעולם, מה זה עושה למציאות, זה שיש אנשים כאלו, זה משהו עצום מבחינת איך שהעולם שלנו מתקיים על יסוד הצדיקים האלה. זה נקרא צדיקי יסוד, צדיקים עם יסודי העולם. טוב, אנחנו נעצור כאן.